הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים.
ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 40. אלי, מה העניינים?
סבבה. בוקר טוב.
בוקר מעולה. טוב, פרק 40. לגמרי התגעגענו. פרק 40, והפעם זה פרק שהולך לדבר על מערכות יחסים ועל עיצוב פנים ביחד. ואנחנו מארחים פה את מירית גוטמני, שהיא מעצבת פנים. מה העניינים, מירית?
נהדר. האמת? וואו, איזה כיף להיות פה. ממש כן? מדהים, מדהים, מדהים. אני חושבת שהנושא הזה, החיבור הזה, על מה שאנחנו הולכים לדבר היום, זה וואו אחד גדול מבחינתי.
את האמת שכן. כן. טוב, אז מירית גוטמני מעצבת פנים בסגנון ים תיכוני.
נכון.
שמאוד חשוב לציין שהיא הולך עם הרבה אור, שמחה ושלווה.
תראו, אני אגיד לכם מה זה ים התיכוני? מה זה ים תיכון? אנחנו חיים על אגן הים התיכון. אנחנו רואים את המדינות האלה, אנחנו נוסעים לטייל, אנחנו מרגישים את האנשים האלה. על מה אני מדברת? אני מדברת על חום, על אהבה, על צבעוניות. על אנרגיה טובה. Mm-hmm. בגלל זה אנחנו כל כך מתחברים גם כאן בפודקאסט הזה. על זה בדיוק אנחנו מדברים, על איך לעשות טוב.
נכון, נכון, על הגוף ונפש, נכון, על באמת, על מה הקשר, על למה דווקא אנחנו בוחרים את הדברים האלה.
נכון.
כאילו בעיצוב, איך זה כל זה
בדיוק,
קשור.
בדיוק, ועל זה אנחנו נדבר, על כמה חשוב לנו שהסביבה, mm-hmm. סביבת המגורים שלנו, שעוטפת אותנו, אנחנו כל יום שם.
נכון.
יוצאים בבוקר, חוזרים בערב. אלה החיים שלנו.
לגמרי.
אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו משפרים את זה? זו בדיוק המטרה שלנו היום.
לגמרי. טוב, אז זה הולך להיות פרק מאוד מרתק. והשאלה הראשונה דווקא שאני כן רוצה לשאול אותך, מירית, זה איך הגעת לתחום של עיצוב פנים? בואי תספרי לעוקבים שלנו.
כן, האמת שהדרך שלי היא דרך מעניינת, מכיוון שאני מסוג האנשים שנולדו עם התשובה הזו ביד. זאת אומרת, לא שאלו אותי כילדה מה תרצי להיות כשתהיי גדולה. זה היה ברור, נולדתי עם מכחול. וציירתי מגיל 10, ממש מכרתי תמונות, ומשם היה צריך לעשות מזה קצת פרקטיקה בחיים, להרוויח כסף, עברתי לעיצוב פנים, עיצוב גרפי, תקשורת חזותית, המון סביב הנושא הזה של פרסום, עיצוב תערוכות, עיצוב קדמים, תלת ממד, המון 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 בתחום הזה של העיצוב ואומנות בכלל, ואז בעצם נחתתי. במקום הזה שאני הכי אוהבת. זה לעצב לאדם הפרטי. זה לעצב לכם, זה לעצב לאנשים. שוב, אני תמיד אומרת, אני לא רופאה, אבל אני כל כך מרגישה את ההשפעה הזו על חיי האנשים, שממש כיף לי לעשות את הדברים שאני עושה.
כאילו מה, את ממש מתחברת לצורך של האדם, ודרך זה את מתאימה לו את הבית, את העיצוב בבית, ברור. בצורה כזו?
ברור, ברור. אני תמיד אומרת, תראו, היום במדיות השונות, אנשים אומרים לי, מה, יש פינטרס, יש זה, יש ההוא. כל כך לא נכון. כל כך חייבים לדייק בעבודה לאנשים שאיתם אנחנו מדברים. לאנשים שלהם אנחנו מעצבים את סביבת המגורים. שוב אני אומרת, מבחינתי זה מאוד חשוב. אני נותנת לזה באמת חשיבות עליונה לסביבת המגורים בה אנחנו חיים. עכשיו, זה לא אנחנו. זה אנחנו, זה בני הזוג שלנו. זה המשפחה שלנו, זה הילדים שלנו, זה האינטראקציה. איך אנחנו חיים ביחד? אנחנו חיים ביחד בעולם הזה, אנחנו לא לבד.
נכון. הכל זה מערכות יחסים בחיים האלה.
הכל זה מערכות יחסים, בדיוק.
ממש. אלי, מה יש לך להגיד לגבי העניין של מערכות יחסים ועיצוב פנים?
טוב, אז אני ארחיב קצת בעניין הזה של יחסים. יחס בעצם, יחס ויחסים. והתקשורת, אוקיי? כי בעצם היחסים נגזרים מיחס. והיחס הוא ביני לבין התנאים. היחס שלי ביני לבין התנאים, לבין המקום שאני נמצא בו, המיקומים שלי, וזה בעצם, בממד הנפשי הוא בעצם צריך לתת, בתיאום מבצרי, מה שנקרא, אז איזה פתגם שעולה לי עכשיו, שמשתמשים בו כשרוצים להגיד על המקום שממנו שואבים ביטחון, המקום שמגן עלינו, המקום ששומר עלינו, ונותן לנו גם את התחושה שאנחנו בעצם שייכים. אני בכובע האחר שלי, שאני עובד בייעוץ מנטלי לספורטאים, אז אני פיתחתי שיטת עבודה שנקראת מקום, מיקום ושיוך. המקום הפיזי, המיקום זה התנועתיות שלי בתוך המקום, זה תלוי מצב רגשי. המיקום שלי הוא מאוד מונע מהמצב הרגשי שלי, והשיוך שלי, ההגדרה, אם אני אבא, בן זוג, חלוץ, עורך דין, איזה הגדרה יש לי?
כאילו גם מבחינת המקצוע.
זה הגדרה אבל כלפי חוץ, ויש את ההגדרה הפנימית. הגדרה הפנימית שלי, שהיא הזהות העצמית שלי. מי אני בעצם?
ההיכרות האמיתית שלנו.
ההיכרות האמיתית.
שזה בסופו של דבר באמת מה שכולם מחפשים. טוב, ושאלה שאני עוד רוצה לשאול אותך, מירית, איך עיצוב פנים יכול לשפר את מערכות היחסים? מה? זה נראה לי משהו גם שמאוד מסקרן ומעניין את כולם.
נכון, נכון. לפעמים אני נכנסת לבתים, לפעמים, כל הזמן. אני נכנסת לבתים, ואז כשאני עוברת את מפתן הדלת, אני מסתכלת מסביב ואני, אוקיי, בוא נאמר שאני כבר קולטת מה קורה כאן. מכיוון שאיך שאנחנו מסדרים לעצמנו את הבית, איך שהבית נראה, זה משפיע על מערכות היחסים שלנו. לדוגמה, אם אני אראה בית שהוא מבולגן יותר, אוקיי? בוא נאמר ככה. דברים חפצים מסודרים, מפוזרים בכל מיני מקומות, נעליים, תיקים בכניסה, עניינים כאלה. ואז אני מתחילה לשאול את הזוג, ואז פתאום אני מגלה שמה. הוא בכלל אוהב סדר. והיא לא יכולה לחיות בלי בלגן. אוקיי? ולפעמים כמובן הפוך. והילדים נמצאים בתוך כל זה. מה קורה פה? איך אנחנו עושים את כל השילוב הזה? וזה גם אחת השאלות שתמיד שואלים אותי. מה קורה כשבעצם כל אחד מגיע עם האג'נדה שלו, עם המסע שלו, עם הטעמים שלו, עם האהבות שלו? איך עושים את החיבור הזה? זו העבודה שלי. זו העבודה שלי כמעצבת, בנוסף לעיצוב, איך לעשות את החיבורים האלה בין בני זוג, איך להגיע להרמוניה. ההרמוניה זו השפה. זו השפה שאני משתמשת בה, זו השפה, זה המקום שאני רוצה להביא כל בית למקום הזה. וכשאני מדברת על הרמוניה, זה לא רק הרמוניה בעיצוב, זה הרמוניה ביחסים. כשאנחנו מדברים על הרמוניה, תחשבו על המוזיקה. אוקיי? הדברים מתמזגים אחד בשני, משתלבים אחד בשני. אותו דבר הצבעוניות, אותו דבר האהבות של האנשים והצרכים של האנשים. אני שואלת, כשאני מגיעה לפגישה, מה זה נכנסת עמוק? אני שואלת, אפילו מעלה את התת מודע.
את ממש עושה טיפול, בדיוק באתי להגיד. זה נשמע ממש כמו זה טיפול.
למה אני אומרת את זה? כי אנשים לא יודעים מה הם אוהבים ומה הם צריכים. הם יודעים מה הם רואים בחוץ, ואוקיי, זה יפה בעיניי, יכול להיות שזה גם מתאים לי, אני אוהב את זה, אבל יש הבדל גדול בין מה שאנחנו אוהבים ורוצים לבין מה שבאמת אנחנו צריכים באמת.
בדיוק, את יודעת, על זה כל הפודקאסטים שלי ושל אלי. על זה אנחנו מדברים המון.
זה המקום גם שלי, בדיוק. אז פה אנחנו ממש מתחברים לזה.
מתחברים, נכון. זה השילוב של שלושתנו, של הגוף והנפש. אלי, מה הקטע? למה תמיד יש לנו את הפער הזה? הפער הזה שנוצר בינינו כל הזמן לבין מה שאנחנו באמת חושבים שאנחנו רוצים, למה אנחנו באמת צריכים?
טוב, אז מירית הרימה להנחתה, ואת גם שואלת את השאלה הנכונה, אז מה שקורה בעצם זה כשאנחנו מדברים, קודם הגדרתי מקום, מיקום ושיוך. היחס שלי הוא תמיד נגזרת של מי אני. קודם ציינתי את העניין הזה באופן כללי, עכשיו אני קצת יעמיק לתוך העניין הזה.
אוקיי.
האם אני בן אדם שמאוד קשה לו עם רעש? האם אני בן אדם שקשה לו עם בלגן? אז אם אני בן אדם שרעש עושה לו לא טוב, אני אתן רגע דוגמה ממקום אחר. למשל, יש אנשים שאוהבים חורף. למה הם אוהבים את החורף? רעמים, ברקים, אז הם אוהבים להתקרבל מתחת למיטה. הם כאילו מרגישים מוגנים.
סליחה.
ספונים. למה? כי בתקופת ההתפתחות המוקדמת שלהם, הם היו רואים את ההורים, למשל, צועקים אחד על השני. או שהיה, במשפחה היה מאוד רועש.
ריבים.
כן, אז מאוד בגדול, זה מורכב יותר, אבל מאוד בגדול, נולדים כתוצאה מזה, נולדים מזה שני סוגי טייפקאסט. אחד שאוהב את השקט, מפחד מהרעש, ואחד שמכור לרעש, ולא יכול לסבול שקט. אז ברמה העקרונית, כשאנחנו מדברים על העיקרון הזה, אז לתוך זה נכנס גם העניין של הבלגן בתוך הבית ורעש. אז אם אנחנו מאפיינים את הבן אדם, כאילו כשאנחנו מזהים את הצורך שלו שהוא צריך את השקט, אז תכף מירית תסביר איך נראה שקט בבית, בעיצוב. מבחינה רגשית, צריך לתת לאדם את ה... זה נותן לו רוגע, הוא מרגיש טוב. כשהוא מגיע הביתה, אז הוא נח. הנפש שלו נחה כי הוא קיבל את התנאים שמרגיעים אותו. זה יכול להיות צבעים רכים. גם כשאני עובד בביוטסט, אז אני עובד דרך צבעים רכים, כדי להבין, זה כאילו גירויים, גירויים ויזואליים, כדי להבין בעצם איפה הבן אדם שאני פוגש, איפה הוא נמצא מבחינת החיים. מי הוא? באופן מעמיק, ואיך הוא, איך הוא מתנהג כתוצאה כשהוא סופג גירויים מסוימים בתוך הדינמיקה שלו. ולכן חשוב לו, חשוב מאוד שהוא יקבל את מה שהוא צריך, לא את מה שהוא רוצה, אלא את מה שהוא צריך. לפעמים יש קונפליקט בין הצורך, שהוא הדבר האמיתי,
נכון.
רגשות וכולי, שמביעים את הצורך, לבין הרציונל, הרצון, שהוא לפעמים, אם אני חי במציאות חליפית, או שאני לא מקבל את המציאות האמיתית, כי היא קשה לי מדי, אני עדין מדי, אני רך מדי, אז אני צריך מציאות חליפית.
חליפית.
למשל, אנשים שהם מאוד מקצינים, או מעצימים, או צריכים משהו דרמטי כדי לשכנע את עצמם באופן... באופן אשלייתי, שהם במקום הנכון.
הפייק הזה.
כן, בדיוק.
ללכת לפייק. מה יש לך לומר לגבי מה שהוא אמר, העיצוב העדין והשקט?
טוב, נראה לי שנאמרו פה כל כך הרבה דברים שיש לי מה להגיד עליהם. אם אנחנו מדברים על מציאות קודם כל, אז לברום מציאות. תקשיבו, אתם בורים לעצמכם מציאות בתוך הבית שלכם. כי אני, כמו שאני אומרת, אתם שם הכי הרבה זמן.
נכון.
אוקיי? אז קודם כל תברו את המציאות בבית שלכם, באזור שלכם, זה אחד. שתיים, דיברתם עכשיו על העניין הזה של שמש, חושך, על להתכנס פנימה, על אור, בהחלט. יש פה שני סוגים של טייפקאסט. אנחנו מדברים, ופה דרך אגב אפרופו מערכות יחסים. אנשים של אור. אנשים של אור, וזה דרך אגב גם אחד הדברים שאני שואלת לגמרי בשאלון שלי בהתחלה. איזה סוג אנשים אתם? אתם אוהבים להתכנס פנימה ולהתקרבל? או שדווקא אוהבים לצאת החוצה ולהיות רוב הזמן בחוץ, שמש, ים, אנשים של טבע? מה אני עושה במקרים כאלה? למשל, אנשים של טבע. אנשים של טבע שאוהבים אור, אני ממש אפרוט את זה עכשיו למשימות, לטיפים, אוקיי? אז וילונות, למשל. אנשים של טבע ואור, בדרך כלל אני אשלב להם וילונות שהם עדינים יותר, שהאור נכנס פנימה וכן יעטוף את הבית, כי טקסטיל מאוד מאוד חשוב. ולעומת זאת, אנשים שאוהבים להתקרבל פנימה, אני אשתדל שהווילון יהיה טיפה יותר עבה, פחות אוויר, זאת אומרת שהוא יהיה יותר אטום, וייתן להם את התחושה הזו של הרחם הזה, בוא נקרא לזה,
רחם של
ההתקרבלות הזו. כן, נכון. אותו דבר גם זה יכול לבוא לידי ביטוי בגוונים. דיברתם עכשיו על גוונים ועל צבע. יש פה עולם שלם. צבע זה עולם שלם. דרך אגב, כשאני מלמדת צבע, אז אני פורטת אותו לכל הכיוונים, ואני פשוט, את יכולה למצוא על עצמך. אתם יכולים לגלות על עצמכם המון המון דברים באמצעות צבע. לצבע יש נוכחות פסיכולוגית ופיזיולוגית. יש אנשים, למשל, שמאוד מאוד אוהבים גוונים שהם קונטרסטים. דווקא חזקים שקונטרסטים אחד לשני, כמו שחור לבן או צבעים שהם מנוגדים. יש לנו דבר שנקרא גלגל הצבעים. בגלגל הצבעים יש לנו צבעים שהם מנוגדים אחד לשני וצבעים שהם נמצאים אחד ליד השני. מנוגדים יכול להיות, למשל, סגול וצהוב. אוקיי? אנחנו מדברים על עוצמה. על התנגשות, על דרמה. ויש אנשים שאוהבים לחיות במצבים כאלה. הם צריכים את לחיות על הקצה הזה.
כאילו okay? בצבעים הזועקים האלה?
כן, כן, הם צריכים את זה. עכשיו, כשאומרים צבעים צועקים או דברים כאלה, אני לא מתייחסת לזה, כי זה לא מה שזה, זה מה שאנחנו אוהבים. מבחינתנו צבעים so-called צועקים, זה אנחנו. זה מה שאנחנו אוהבים. זה לא צועק מבחינתנו. והצד השני... זה הצבעים היותר רכים, צבעים יותר פסטליים, צבעים יותר מאושנים. תמיד אני מספרת את הסיפור הזה של אבא שהתקשר אליי באמצע הלילה ואמר לי, הילדים רוצים שנסבע את החדרים שלהם באדום, ירוק וצהוב. אוקיי, בסדר, אדום, ירוק וצהוב. וצבעתי באדום, ירוק וצהוב. אבל מה קורה באמצע? אדום, ירוק וצהוב זה צבעים של גן ילדים. אוקיי? זה הצבעים הראשוניים. אם תפתחו את מניפת הצבעים, אתם תראו מלא מלא תתי גוונים. שהם יותר מאושנים, שיש בהם יותר אפור, שהם יותר פסטלים, שיש בהם יותר לבן. יש פה ריינג' מאוד מאוד גדול, ואפשר קצת לגוונן כאן. אז גם בבחירת הגוון, גם בבחירת הגוון המאוד מאוד מדויק, יש כאן השלכות על מה אנחנו מרגישים. ואם אני רוצה לתת תחושה של חדר יותר רגוע, ולתת, ולאנשים האלה שאוהבים את הרוגע הזה, ואוהבים את הרכות, אני ייצור פחות קונטרסט בין הגוונים. אני ייצור המשכיות, אני אבחר גוונים שהם על גלגל הצבעים נמצאים אחד ליד השני. מה זאת אומרת? תתי גוונים של ירוק, למשל, תתי גוונים של תכלת, יכול להיות גם צהוב, אבל ככל שאני יוצרת פחות קונטרסט, אני יוצרת המשכיות, יצרתי תחושה יותר רגועה בבית. אוקיי? אז זה לגבי עולם הצבעים שהוא מטורף.
רפרטואר מאוד רחב.
מאוד 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 מאוד.
כן, כאילו זה בסופו של דבר רגש. כאילו הכל מתחיל ונגמר ברגש. כאילו מה בן אדם מרגיש, איך הוא מתחבר לאותו צבע. זה כאילו...
עיצוב פנים זו אווירה. זה עיצוב אווירה. זה לא רק לתכנן את הקירות, שזה מאוד חשוב. לתכנן את החלל זה שלב א'. שלב ב' זה הנשמה שבתוך הבית.
המילוי.
בטח. לפעמים אנחנו יכולים להיכנס לבתים, וזה קורה, עומדים על סף, נכנסים לבית, ובית יוקרה, יפה, השקיעו בו, וואלה. ואין את הדבר הזה, לא מרגישים את החיבור הזה, לא מרגישים את הנעימות הזו, את הרצון הזה, להישאר שם. ולעומת זאת, אתם יכולים להיכנס לבית שהוא בסדר, ממוצע, רגיל, לא באזור מי יודע מה, ו... להרגיש את הכיף הזה, להרגיש את החיבור הזה.
את הווייב הזה.
מה זה הדבר הזה? זה לא משהו שתופסים אותו. זה משהו שהוא אוורירי, זה משהו שהוא באוויר. ואני אגיד רק נקודה אחת חשובה, שגם בלי לדעת, בלי ללמוד עיצוב ובלי לדעת את הכללים, כשאדם חי בבית שהוא, לא משנה איך הוא עיצב אותו, אבל הוא מרגיש שם טוב, זה הבית שלו, הוא עטוף בחפצים שלו, הוא עטוף בגוונים שהוא אוהב, במראה שהוא אוהב, הבית הזה ירגיש טוב, הבית ירגיש טוב. זה אומר שאם אני כאדם מבחוץ ייכנס לתוך בית כזה, אני אוטומטית ירגיש שם בנוח. למה? כי הבית יתחבר לאדם והאדם יתחבר לאדם.
אז יכול להיות שהכל בא מהאדם ולא מהבית?
בטח.
כן?
ברור, ברור. הרי אנחנו מתחילים בתשאול הכי עמוק של האדם לפני שמתחילים בכלל לסדר מה שקורה בתוך הבית. כלום. אתם.
זה בעצם הפרספקטיבה, כאילו, נגיד מדברים על אנרגיה. אנרגיה שהבית, שכאילו, איך שהבית מרגיש, מה זה מרגיש? תמיד הבן אדם מגיע עם ההרגשה שלו, עם החושים שלו, ודרך זה הוא יכול להבין מה אומר הבית הזה. אז זה אנרגיה. אני אתן דוגמה פרקטית, למשל, שילד הוא היפר-אקטיבי, וצריך לסדר לו את החדר. אז הורים שהם מבינים את המשמעות של זה, וחשוב תמיד להבין את המשמעות האלה, כי זה מאוד 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 עוזר. אם ילד הוא היפר-אקטיבי, כדי להרגיע אותו, צריך לסדר לו את החדר בצבעים מסוימים. אם נדבר על צבעים, יש עוד גם דינמיקות אחרות, אבל כרגע צבעים זה משהו שהוא מאוד מעניין. דרך אגב, מבחינת רגשות זה צבעים. צבעים זה רגשות. המוח שרואה צבע, ישר מופעל רגש מסוים. אדום מפעיל רגשות מסוימים. אדום זה כעס. שחור. שחור מפעיל תחושות אחרות. עוצמתיות מאוד, הרבה יותר. כמו נקמה, כמו קינה. צהוב. צהוב מייצר אנטגוניזם. כל צבע משדר משהו, אבל ברגע, בעבר, לפני הרבה שנים, היה צבעים מאוד, מאוד ספציפיים.
ספציפיים, נכון.
אבל היום, ככל שהשנים מתקדמות, אז, ויש התפתחות, ההתפתחות המוחית, וההתפתחות, את כל ההתפתחויות האחרות, אז צבעי פסטל. זה, מה זה צבעי פסטל? זה כאילו גיוון. זה, זה לא שחור או לבן, יש המון 50 גוונים של אפור, כאילו. זה לא, זה רק הביטוי, כן?
כן.
אבל זה הולך וגודל כי המוחות נעשים יותר ויותר מורכבים.
מתוחכמים.
יותר מתוחכמים, יותר... אז הצבעים האלה יש להם יותר משמעות, כי המוח רואה את העולם בצורות אחרות. ומה זה צבע? הצבע זה גל. גלים שהקרני אור של השמש נוגעים במשהו, אז את יכולה לראות ורוד באופן מסוים, את אותו ורוד שנסתכל אני ואת עליו, או מירית, אז כל אחד יראה אותו באספקט אחר.
כל אחד בפרספקטיבה שלו.
בדיוק.
רגע, אבל התחלת את הדוגמה של...
אם נגיד העניין של ילד היפראקטיבי,
היפראקטיבי, כן.
צריך לתת לו צבעים רכים, צבעים מרגיעים, צבעים שעושים לו רוגע.
שלווה.
כי הוא יוצא מהחדר, הוא יוצא רגוע. הוא לא נכנס לחדר ויוצא ממנו עוד יותר עמוס ועוד יותר היפראקטיבי. צריך, כאילו, הורים שמבינים את המשמעויות של הדברים האלה, עוד פעם אני מדגיש את העניין הזה, למשל, ילד שהוא, ילד שלא יודע איך להתנהג. אז אם אנחנו, זה נקרא שעמום, אז אם אנחנו, נגיד, שמים לו קירות לבנים, זה מגרה אותו להיות בתרלול, זה מגרה אותו להיות בחוסר שקט. אז אם שמים לו צבעים, אם מגוונים לו את הצבעים, זה כאילו מעסיק אותו וזה מוציא אותו מהמקום של השעמום או הריקנות. כי, ואז זה כאילו, המוח שלו כאילו בדיאלוג עם הדינמיקה של החדר. וזה תמיד הדיאלוג, דיברנו על תקשורת, אני התחלתי יחס, יחסים ותקשורת. אז תמיד הרגע שלי מתקשר באופן מסוים עם הסביבה שלו.
או עם חפץ מסוים בבית.
נכון, ודרך זה נבנית ההגדרה, דרך זה נבנה השיוך, ההשתייכות, השייכות, דרך זה היא נבנית, דרך התקשורת הזאת. פשוט נבנה המקום של הבן אדם בתוך הסביבה שבה הוא נמצא. ואם מסדרים לו אותה בצורה שהיא תורמת לו, עוזרת לו, זה מאוד מקדם אותו, זה מאוד... הוא חי את החיים שלו בצורה מאוד טובה.
בצורה טובה.
אשמח להתחבר לנושא של עיצוב חדרי ילדים.
יאללה.
כמה מילים. ממש מאוד מאוד מתחברים לזה. כשאנחנו מעצבים חדרי ילדים, אנחנו עושים את ההבחנה בהחלט בין ילד שהוא היפראקטיבי לילד שהוא מופנם יותר. ילד היפראקטיבי, אנחנו מארגנים לו את החדר בצורת אזורים. אוקיי? אזור לימודים, אזור שינה, אזור משחקים. שוב, המטרה שלנו לעשות שם סדר בתוך החלל. ואותו דבר, כמו שנאמר קודם, אנחנו נעצב לו את החדר בגוונים רכים ופסטלים כדי לרכך את האווירה ולהרגיע. לעומת זאת, ילד שהוא יותר מופנם, אנחנו נגרה אותו יותר. ידוע שצבע אדום, למשל, מגרה מאוד את אזור המוח. דרך אגב, אנחנו רואים צבעים דרך המוח ולא דרך העיניים, ולכן אני מאוד מתחברת למה שנאמר, שכל אחד מאיתנו רואה את הגוונים אחרת לגמרי, אוקיי? אני לא מדברת כבר על סינון, סינונים של אור וצל, של מכשירים שונים, של מסכים שונים, כל אחד, ולכן דרך אגב, אל תתווכחו על צבע עם מישהו, כי אתם רואים את זה אחרת,
והוא רואה
את זה
אחרת. כאילו בני בזוג וכאלה בבית?
לגמרי, לגמרי.
הנה, הביאה לכם פה טיפ שימנע מכם הרבה...
אל תתווכחו, כמו על טעם ועל ריח, גם על צבע ועל צבע. לא מתווכחים.
מעולה.
אז ילד מופנם, אני מאוד מאוד ממליצה, הפוך, כן לתת צבעוניות בתוך החדר, כן ליצור דברים שהם מגרים, אולי משחקים, אולי דרכים גם שהוא יוכל להזמין אליו חברים, ליצור חדרים שהם יותר פעילים, אוקיי? גם להפעיל אותו וגם להפעיל את החבר'ה שמגיעים אליו הביתה.
מעולה.
למשל, מלאות והנאה. במהלך הזמן פגשתי אנשים שיש להם בגינה בריכה וצ'קוזי, אבל הם עובדים עד, הם עובדים 12 ו-14 שעות ואין להם זמן. אבל בהרגשה שלהם, כשהם נכנסים לתוך
מבנה הזה,
לתוך המקום הזה, זה כאילו נותן להם תחושת מלאות והנאה. עצם העובדה שהם נוכחים במקום, והם בחוויה הזאת, אותו דבר גם בתוך הבית. כשאני רוצה, כשהבית הוא עמוס, יש לי תחושה של מלאות. זה כמו אגרנים. אנשים שהם אגרנים, למשל, שהם... הסדר לא מעניין אותם, אבל הם צריכים להרגיש שהחיים שלהם מלאים. או אנשים שהם עמוסים, מחשבתית, מאוד עמוסים. גם הסביבה שלהם נראית מאוד עמוסה. הכל ספרים וארונות והכל עמוס. אז עוד פעם, ואם אני מדבר על הקונטרסט, אם אני מדבר על הניגודיות, אז בן אדם שעמוס לו פה, הוא חייב שיהיה פה הכל פנוי.
מרווח.
מרווח. הוא חייב שהכל, הכל תלוי בתקופת ההתפתחות, אם לחצו עליו, אם כפו עליו דברים, הוא חייב את הריווח. אז אם הוא עמוס פה ולחצו עליו, הוא חייב את הריווח. הוא צריך שיהיה פנוי, שיהיה מאוד מרווח, שיהיה מאוד...
כן. אני כזו. אני ממש צריכה שיהיה לי תנקי בעיניים.
כן. זה טיפוסים של עיצוב. אם אפשר לדבר כאן על סגנון קצת?
בטח.
כן? אז זה בדיוק זה. בדיוק זה. למשל, סגנון הכפרי. סגנון הכפרי הוא מאופיין במדפים פתוחים, בדברים שהם יותר casual כאלה, יותר accessorized, בית יותר מלא. אבל אם אני מראיינת זוג, או, ואני שומעת, אנחנו מה זה בלגניסטים? הכל, אנחנו לא מוצאים את הדברים שלנו, המפתחות הזה, אין שום דבר. נראה לכם שאני אשים לכם מדף פתוח? אין סיכוי. אין סיכוי, כי אני שומעת את הצורך שלכם. אני שומעת אתכם, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים וצריכים, זה בדיוק זה. אוקיי, אתם רוצים את הסגנון הכפרי, אין בעיה. המטרה שלי, התפקיד שלי זה למצוא לכם פתרונות אחרים. לא לקחת as is את הסגנון הזה, ולהגיד, אוקיי, אז יש מדפים פתוחים בסגנון הזה, שמים בסגנון. לא, זה לא עובד ככה. מי אתם? מה קורה איתכם? איך אתם מתנהלים ביומיום שלכם? מה אתם אוהבים? זה כבר התפקיד שלי, למצוא את הפתרונות לזה. עכשיו, דיברתם על בלגן. זה נכון, יש אנשים שחיים בבלגן, אוהבים את הבלגן, אבל יש אנשים אגרנים, באמת. אנשים שאוספים המון דברים, והם לא רוצים להיות שם.
וואו, אגרנות.
הם לא רוצים. אז בואו נעזור להם לצאת מזה. אוקיי? אז זה לגבי הזה. עכשיו, את אמרת משהו לגבי שאת מאוד מתחברת, למשל, למקום שהוא מאוד נקי ומסודר, נכון? כן. טק, טק, טק כזה?
כן. כאילו, שיש ריווח בעיניים. אין לי אפילו וילון בבית מרוב שאני אוהבת שהכל כאילו פשוט פתוח.
נכון. דרך אגב, אנשים שמדברים על זה באמת מהמקום הזה, של בתים שהם יותר נקיים מהאביזרים, יותר פתוחים, אולי אפילו גיאומטרים קצת.
אוקיי.
זה אנשים שהם יותר פרקטיים בנשמה, אנליטיים בעיקר. ריאליים, אני שמה לב שזה המכנה המשותף שלהם, שהם מאוד אוהבים טק, 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 טק. בדרך כלל זה סגנון יותר מודרני, סגנון יותר גיאומטרי, מסודר, רואים את הדברים ברור, הדברים ברורים, מתוכנן מאוד מדויק. אני רואה את סגנון האנשים, אני כבר מתחילה באמת לראות את המכנה המשותף הרחב, בדרך כלל אני לא טועה.
יואו, איזה מטורף, כן. זה איך תמיד יש קשר בין ה... בין הדברים האלה, זה מדויק.
במה שקורה בפנים, מאוד.
כן,
מאוד.
למשל, אם יש בן, אם בן אדם הוא מונחה, בן אדם שהוא אין לו את ה... זה, אני קורא לזה...
אין לו את ההיכרות העצמית.
אני קורא לזה חציון, זה בשפת האליט, זה נקרא חציון, זה כאילו מישהו שהוא סגן של מישהו. הוא מונחה, תמיד צריך שיהיה לו את ההנחה. הוא קם בבוקר...
לא יודע מה עושים.
לא יודע מה עושים. ואז מישהו מודיע לו, בשמונה ודקה אתה הולך צחצח שיניים, שמונה ושתי דקות שוטף פנים, הולך לובש נעליים, בגדים וכו' וכו'. אתה צריך את ההנחיה המסודרת. למשל, אם אנחנו מדברים על סביבות, אז מהרגע שהוא נכנס הבית, יש הנחיות שמתפעלות אותו, יש איזה מין ארגון בתוך הבית. אם הורים מבינים, עוד פעם, זה פונקציה של הבנות, של הבנות וידיעה, בעצם איך מובילים את הילד. למשל, כשצריך לעבוד עם הילד מבחינה תקשורתית בין ההורה לילד, אז צריך בעצם ללמד את הילד איך לקבל מידע. זאת אומרת, אם ההורה רוצה להעביר לילד, לך תסדר את המדיח, או משהו כזה, או לך תסדר את החדר, או לתת לו איזושהי משימה, אז הוא חייב להעביר לו אותה בצורה מאוד מסוימת. זאת אומרת, זה לא, אין איזה פרוטוקול כללי שכולם, זה... ההורה צריך להכיר את המבנה של הילד שלו, ודרך זה הוא מעביר לו את ההנחיה. אבל הוא מאפשר לילד לבחור את הדרך, זאת אומרת, צריך שיהיה את האינדיבידואל לילד, שבו הוא בעצם יודע גם לבטא את עצמו בתוך הסיפור. לא, ההורה הוא קודש קודשים, ומה שהוא אמר, ככה זה צריך להיות. את ההורה נתן את ההנחיה, נתן את ההסבר, בסדר הנכון, עבור הילד, אבל הילד צריך לפתח את האישיות שלו, כלומר, הוא לומד על אחריות ולומד על כל מיני, הרבה הורים מתלוננים, כשאני פוגש הורים, אומרים לי, תשמע, הוא לא אחראי. ואני מסביר להם, אתם שוללים ממנו את האחריות, כי אתם עושים הכל במקומו.
מגוננים.
ובסוף אתם מצפים שיהיה לו ידע לעשות. אם עשיתם במקומו, אין לו את הידע לעשות. את הידע יש לכם, הוא חסר ידע. אתם מתלוננים על החוסר ידע שלו, שהוא לא לוקח את האחריות. אז אם אתם לומדים להכיר טוב טוב את הילד, אז גם סדרו את הסביבה שלו בצורה כזאת, שאתם יכולים, שיש לו את הסדר המוכר והברור, וקל לו להתנהל. זה מאוד עוזר לו.
נכון. וזה גם באמת מעביר אותי לשאלה שמאוד רציתי לשאול אותך גם, איך סביבת המגורים באמת משפיעה על החיים בתור משפחה? זהו, פשוט הרים עכשיו להנחתה, זה גם...
נכון, האמת שכן, בהחלט.
קודם כל... יש פה פלואו מגניב.
לגמרי, לגמרי. תראו, באפיון הראשוני של עיצוב הבית, אני מבקשת תמיד שכל בני המשפחה יהיו. מכיוון שאנחנו מדברים על בית שאמור לשמש את כל המשפחה. ואז אני שומעת. אני שומעת, ויש סיפורים מגניבים, באמת, כאילו, אני כל כך נהנית לפעמים לראות סיטואציות ששני בני זוג יושבים, גם הילדים, שני בני זוג יושבים אחד ליד השני, ופתאום הוא אומר, וואלה, לא ידעתי שאת כזאת. ואז היא אומרת לו, לא ידעתי שאתה ממש אוהב את הטעם שלי.
פתאום צופים מלא דברים.
דברים כאלה חמודים, והילדים, פתאום הילד אומר איזה צבע, מה, אני אוהב אדום כזה וזה, והאימא אומרת, אתה בטוח?
זה רגעים של גילויים.
בדיוק.
זה מדהים, זה כל כך מרגש. זה מרגש אותי כצופה מהצד, וזה מרגש את מה שקורה שם. אני חושבת שבכלל, אני גם מתרגשת שאני מדברת עכשיו, כי אני חושבת שעיצוב בית זה מרגש. זה כל כך אינטימי. זה כל כך להיכנס לחיים של אנשים.
בטח.
אני מבחוץ, אני לא פסיכולוגית, אבל אני מבחוץ, אני נכנסת, אני שומעת, מספרים לי את הדברים בין הדברים האינטימיים ביותר.
וזה נשמע גם שאת אפילו עוזרת.
אני מאוד מקווה, אני עוזרת, אני רואה.
ממה שסיפרת.
אני גם שומעת, מגיעים אליי מכל מיני צדדים. כן. כי בסופו של דבר המטרה של כולנו, גם של המשפחה וגם שלי, להגיע לאותה תוצאה.
נכון.
אז אנחנו כולנו משתפים פעולה.
מדהים.
אז קודם כל, זה המוטו. אם פה, אם זה אנחנו הולכים, ברגע שאנחנו כולנו יודעים מה אוהבים ואיך אוהבים ואיך, ואני, התפקיד שלי זה להוציא את זה כמובן לפועל, ולהוביל אותם את הדרך. להוביל אותם את הדרך. להגיד, אוקיי, זה השלב הראשון, זה השלב השני, יש לנו תוכניות, עכשיו מוציאים לפועל את הביצוע, מתחילים לחפש את הדברים, לעשות את הטיול הכיפי הזה, של להתחיל ללקט את כל החפצים היפים האלה, ואיך אנחנו משלבים את הכל ביחד. החיבור המשפחתי הזה בא לידי ביטוי בכמה דברים. אחד, מה שאמרתי עכשיו, שפתאום אנשים מגלים אחד על בן הזוג השני דברים שלא עלו קודם. ואולי חשבתם אפילו הפוך על הבן זוג שלכם, על בן הזוג שלכם, ופתאום מתגלה לכם עולם שלם, עוד אחד שלא ראיתם אותו קודם. והילדים שלכם, פתאום אתם רואים שלילדים שלכם יש וואלה דעה. מה זה דעה? מתאים לכם, לא מתאים לכם, זה כבר בעיה שלכם. ודרך אגב, גם מקום הזה, אני כבר אומרת גם, תראו, בני נוער, חדרים בלגניסטים, עזבו אותם. זה סגנון חיים, הם צריכים את זה בשביל החיים שלהם, אל תסדרו להם את החדר, הם פשוט לא ימצאו את עצמם.
אמהות, שמעתן? עוד טיפ, עוד טיפ ממירית.
לא לכעוס, לא לכעוס, לא להתעצבן, תבחרו את המלחמות שלכם כמו שאומרים, בואו. תהיו איתו.
אני אומרת את זה, למה אני אומרת את זה? כי אני שומעת המון מטופלות שבאות אלינו לטיפולים, והן מדברות על זה. אבל הוא לא מסדר את החדר, אבל הוא זורק פה, והוא מבלגן.
לא, לא, אין, אין, עזבו.
תקשיבי, זה משהו, זה מלחמה יומיומית.
עזבו, עזבו. ברגע שאתם תהיו איתו בעניין הזה, הוא כבר יסדר לבד, אם הוא לא ימצא משהו. לא. לעומת זאת, ילדים קטנים יותר, אני אומרת דבר כזה. תראו, אני נתקלת בזה המון. כשצריך לעצב, כשרוצים לעצב חדר של ילד, שהוא בין 3 ל-6, ככה ילד קטן כזה, אז האמא אומרת, אבל הוא אוהב צבע כזה, אבל היא רוצה צבע ורוד. מה צבע ורוד? כשהיא תגדל, זה יתאים לה? אנחנו עכשיו מעצבים את החדר של הילד. עכשיו הוא אמור לחיות שם. כמו שאמרתם קודם, אלה החיים שלו, תנו לו להתבטא. זה החדר שלו שאמור לעטוף אותו. אוקיי, מתאים או לא מתאים לכם, תתמודדו עם זה.
לגמרי.
נמצא את הפתרונות שאפשר לשלב הכל ביחד.
אלי, וזה גם לוקח את זה למקום שלנו, שאנחנו מלווים את האנשים ואומרים להורים, תנו לילד להתפתח, תנו לילד להכיר את עצמו. נכון, תתנו לו כאילו תביאו לו, תלמדו אותו על החיים, אבל תנו לילד להתנסות, אל תגוננו עליו יותר מדי.
אחד הדברים הכי חשובים שילד, והיום זה, הקורונה מאוד הביאה את זה לידי ביטוי, כי ההורים, כשאנחנו היינו צעירים, אני חייתי שני תקופות חיים, אני ממרום גילי, חייתי שני תקופות חיים. אני ראיתי תקופה שהיה קשיים של עוני וקושי מאוד הישרדותי מאוד גדול, והיום שפע מטורף.
מטורף.
זה שני קצוות, ובעצם אנחנו הבטחנו לה, שאנחנו כשנגדל ונהיה הורים לילדים, אנחנו נדאג שיהיה להם שפע ולא יחסר להם כמו שהיה חסר לנו, כמו שהיה חסר לנו בתקופת ההתפתחות שלנו. אבל אז הלכנו מקיצון אחד לקיצון אחר. פשוט יצרנו בעיה חדשה והפכנו את הילדים שלנו לרקנים כי אין אינטראקציה. אנחנו בעצם פריקים של עבודה.
כן.
עוד אוטו יותר יפה, בית יותר נחמד, רווחה, 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 רווחה. כסף, זה מאוד מנחה. ומה שקרה כתוצאה מזה, הילדים הפכו להיות רקניים. הם פשוט, אין להם אינטראקציה עם ההורה, כי ההורה מאוד עסוק רוב הזמן. אז הוא מאוד פרי קונטרול לגבי הילדים, והוא כל הזמן מנחה אותם. אחד הקשיים שהעצימו בקורונה, ילדים שפגשתי לא מעט מהם שהם לא יכולים לצאת מהחדר, הם חזרו לרחם ולא יכולים לחזור לבית ספר מתוך הרחם, לצאת חזרה. למה זה קרה? זה קרה כתוצאה מזה שההורה לא מכיר בילד. כשתינוק נולד, אז הפסיכולוגים פיתחו שיטה שנקראת skin to skin, שזה איך שהתינוק נולד. פעם היו מביאים לו פליק על הטוסיק, זה טראומה על טראומה על טראומה, ואז יוצרים עוד טראומה, מרחיקים אותו מהאימא לאיזה חדר אחר, מקלחים אותו, ועושים לו עוד איזה כמה טראומות בדרך, ואחרי 200 שעות, האימא מניקה אותו. שזה, והיום הבינו שכאילו מה זה היום, בשנים האחרונות פיתחו את השיטה שנקראת skin to skin, איכשהו יוצא מסריח, כאילו ישר מצמידים אותו לאימא, שהוא יקבל את הביטחון, והתחבר. זה נקרא הכרה. הקשר עין הוא עוד עניין חשוב, הקשר עין של האימא.
איך שתינוק נולד?
כן.
Okay.
גם הקשר עין וגם המגע שלו עם האימא, הוא נרגע מהטראומה שהייתה. היא כאילו עוטפת אותו ומעניקה לו את מה שהוא צריך, כי זה הצורך שלו בגלל הלידה שהיא חוויה טראומטית לכולם.
נכון.
אף אחד מאיתנו לא פטור מהעניין הזה. ומה שאני אומר ביחס לזה, זה שכתוצאה מזה, ההורה לא מכיר בילד. זה בהמשך למה שאמרה מירית, שזה שההורה לא מכיר בילד, נשללת מהילד את הזכות החיבור לעצמו. את הזכות הזהות העצמית נשללת ממנו כשההורה אומר לו, לא, אני אחליט את הצבע, לא אתה. או אני אחליט איזה ראיתי עליך בחדר, לא אתה. או כל מיני כאלה. ומה שקורה בעצם, מה שעצים בקורונה זה שהילד זקוק, צריך וזקוק מאוד לזה שההורה יכיר בקושי שלו, בחוזקות שלו, בכל מיני דברים שקיימים בו, שההורה יכיר בהם ויקבל אותם. כי ברגע שההורה מכיר ומקבל, החיים של הילד הם הרבה יותר מוגנים ובטוחים. כל זמן שההורה לא מאפשר את זה כי הוא פרי קונטרול ועסוק בדברים אחרים, עסוק בשלו, הרי זה בסופו של דבר שתי אינדיבידואלים שונים. אז כשההורה עסוק בשלו, הוא שולל מהילד בעצם את ההתפתחות העצמיות שלו. ואז זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים.
גם בעיצוב של הבית.
אני רוצה להגיד על זה כמה דברים, חייבת להתחבר. הקורונה, אוקיי? התקופה של הקורונה רק הוכיחה לנו כמה הבית חשוב לנו. היא החזירה אותנו הביתה, דרך אגב, מהמקום הזה. אז זה לגבי זה, אני רואה עלייה בנושא של סטיילינג ועיצוב הבית מאז הקורונה. אנשים יותר ויותר מבינים שזה המקום שלכם, אוקיי? עכשיו, לגבי מה שאמרת לגבי ילדים שמתכנסים בתוך החדר שלהם, אני אגיד משהו שאולי יעצבן כמה, והרבה לא יסכימו איתי, אבל שימו לב שמכשירי טלוויזיה, אני הכי אוהבת שבאים אליי משפחות ואומרות לי, אנחנו לא רוצים טלוויזיה בחדר של הילד. וואו. אני מאז אוהבת את זה. אם יש לכם פינת משפחה, או בסלון,
שטלוויזיה.
יש להם מקום מרכזי לריב על מי יראה את התוכנית שהוא אוהב יותר.
תריבו, תריבו, תגיעו להסדרים, תשלימו ביניכם, תמצאו פתרונות, זו אינטראקציה, זו תקשורת. כדי שנוכל להגיע לתקשורת במשפחה, בואו תיצרו את הסיטואציות שייצרו תקשורת. אז אני אומרת, תראו, טלוויזיה בחדר הילדים, אני יודעת שאתם לא רוצים לשמוע אותי, אבל לא. טלוויזיה בחדר השינה של ההורים, גם לא. למה לא? כי זה המקום, זה המקדש של הזוגיות. נכון. זה המקום שאתם אמורים להתרכז בזוגיות שלכם, ולא לראות טלוויזיה כשאחד מסתכל והשנייה נרדמת ולחילופין. זה לא אמור להיות. אוקיי? אז גם, דרך אגב, שום מכשירי אלקטרוניקה בחדר השינה, גם לא חדר עבודה בחדר השינה, שמכיל מחשב ופינת עבודה וכל זה, גם לא.
וואו,
זו אנרגיה
איתך.
שלילית, זו אנרגיה שלילית בתוך חדר השינה. כשאני מעצבת חדר שינה זוגי, אני אוהבת שהוא חדר שינה עם כל מה שמשתמע. זו מיטה, זה טקסטילים, זה בדים, אם יש צורך בארון אז יהיה ארון, שידות, הדברים שקשורים אך ורק לבני הזוג בתוך חדר השינה, שנותנים להם תחושת המלון הזה, תחושת הכיף, לא עבודה.
נכון. שזה פה הבאת טיפ מעולה למערכות יחסים גם.
גם לי, גם לי יש טיפ בהקשר הזה.
יאללה.
למשל, אני פוגש הורים שבאים ואומרים לי, שמע, הילד תקוע בחדר במסכים, ואני רוצה לשלול ממנו את המסכים מהחדר. להוציא לו את המחשב, להוציא לו את הטלוויזיה ולהוציא לו את הטלפון. ואז אני אומר לו, יופי, נשאר לך רק לראות לו בראש וזהו. זה הפעולה הבאה שנשארה לך לעשות.
להרוג אותו.
אבל אני אומר, זה בהומור, אבל אני אומר ברצינות, כאילו, תשאל את עצמך למה הילד מעדיף להיות צפון בחדר עם המסכים ולא לשבת לידך.
או, נקודה למחשבה.
תשאל את עצמך את השאלה הזאת, אל תסתכל, אל תחשוב על המסך, כי אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מודע לעצמך, אז אתה כהורה, אולי גם כבן אדם, זה תלוי. אבל מה שקורה זה שתמיד רמת המודעות שלנו בתור הורים היא מאוד מאוד נמוכה, ואני אומר את זה בנחרצות. למה? כי קשה לנו לחשוב על עצמנו משהו רע. כי אנחנו הורים לילד, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הילד מעדיף להיות בחדר סגור.
בורח לחדר.
גם כשלנו בא להיות לידו, גם כשלנו בא להיות איתו ביחד, זה לא יקרה. הוא יתעקש ויריב ויצרח, ואז אני שואל את ההורה, מה אתה עושה בדרך כלל? אתה נותן לילד להרגיש שהוא נטל, שהוא מעצבן מדי, שהוא מעיק מדי? כאילו, אם אתה נותן לו את התחושות האלה, אם אתה מעביר לו את התחושות האלה, אתה אפקט מראה בשבילו, אתה מודל. מה שאתה אומר לא מעניין את הילד. איך אתה מתנהג, זה מה שהילד מעתיק. יש לנו במוח נוירוני מראה, שדרכם אנחנו מעתיקים את ההורה, ואחר כך אנחנו שונאים את עצמנו שאנחנו דומים להורה.
ואז מנסים לסלק את ההורה מאיתנו.
ואנחנו הולכים לטיפולים כדי לפתח את הפוטנציאל העצמי שלנו, כי לא הצלחנו לעשות אותו בתקופת הילדות, כי ההורה די שיבש והפריע לעשות את זה. כי הוא רצה שאנחנו נהיה במודל שלו, ולא נתפתח בהתפתחות הטבעית והבריאה שלנו. כי כשאנחנו מתפתחים, כשילד מתפתח טבעי, הוא בריא. הוא חי טוב את החיים. כשההורה כל הזמן מכוון אותו למודל שלו, הילד בעצם גודל משובש.
נכון.
יש לזה רפרטואר.
כל הפודקאסטים שלנו על זה.
רפרטואר מטורף של דוגמאות, שלא ניכנס לזה.
כן.
אבל ברמת העיקרון, כשהורה מאפשר לילד לחוות את עצמו, כשהוא נעים אליו, כשהוא עדין אליו, וכשהוא עוזר לו, לילד כיף להיות איתו. אז הוא לא צריך את המסכים בחדר.
לגמרי.
רק כשאבא לא יהיה בבית, אז הוא יהיה ליד המסך. אבל כשאבא יהיה בבית, הוא ירצה להידבר איתו, להיות איתו, ויהיה לו נחמד איתו. אז אני לא אומר שהחיים מושלמים, אבל לשאוף ולסדר איזה פינה נחמדה בבית, פינת ישיבה כזאת שמירית תסדר.
יאללה. שמירית גוטמן יסדר להם.
כן. וישבו שם וייהנו מזמן איכות של הערכה, של בנייה, של בניית קשר, של תקשורת.
של תקשורת, של תקשורת פשוטה אפילו.
חייבת להגיד על פינת משפחה, אני חושבת שזה אחד הרעיונות הטובים. למה? כי סלון זה, לא ננחלך, בא לנו דווקא ספה בעירה לבנה, ויש לנו ילד בן 3. אוקיי? אז לא מתאים. והאורחים מגיעים, והילדים בדיוק רוצים לשבת לראות טלוויזיה, ולא, ולא. אבל פינת משפחה זה פינת משפחה. זה תעשו מה בא לכם. זה כיף כזה, זה תעשו לכם פינת משפחה.
כאילו זה חשוב שזה יהיה בבית, כדי ששני
הבני
זוג...
אם יש מקום, אם יש מקום, אני מדברת על בתים קצת יותר גדולים.
זה פינת המותר הכל.
בדיוק, פינת המותר הכל, פינת הקרבה, כמו שאמרתם, זה לדבר על הכל, זה להיות עם הכל. אולי להביא את הצלחת עם האוכל מול הטלוויזיה גם כן, כאילו, וואלה, בכיף שלנו.
כן, לא צריך להיות את הקטע החוקים, החוקים האלה. בית מרקחת, בית מרקחת.
יאללה.
כאילו, הבית מרקחת הזה שכל הזמן ההורה אומר, לא, אל תעשה את זה, לא, אל תעלה על השטיח, לא, אל תשב על זה.
זה ארמון של פוטין. נשמע על ארמון של פוטין?
מוכר לך מאיפשהו, סיפור חיי. ארמון של פוטין. לגמרי. ואם זה באמת כל העניינים האלה שדיברנו עליהם, על העניין של המערכות יחסים, איך באמת אפשר לשפר את האנרגיה השלילית הזו? טוב. בבית. כי לפעמים, לא עם מרווה, לא לשרוף מרווה.
לא אצלי. לא, אצלי אין מרווה.
אתה יודע, זה הפך להיות מאוד טרנדי, לשרוף מרווה בבית. אבל נראה לי יש גם דרכים אחרות.
לא, אבל אפרופו מרווה, ריח, ריחות, זה דבר שמאוד מאוד טוב.
אם היו יודעים כמה זה עתיק הדבר הזה.
המרווה?
בטוחים שממציאים, בטוחים שממציאים משהו, כאילו, זה כזה עתיק העניין של המרווה, וואו.
נכון. תראו, למשל, אחד הדברים שאני נכנסת לבתים ואני רואה את הבלגן ודיברתי על זה, סדר. תראו, סדר זה הדבר הכי זול שאפשר לעשות. לא צריך מעצבת בשביל זה. תתחילו לעשות סדר בבית, שלכל דבר יהיה את המקום שלו, וכל אחד יוכל למצוא את הדברים שלו. אז בהירות, סדר, זה כבר. אם למשל אני נכנסת מהדלת, ויש לי משהו בטווח של מטר, מטר וחצי מהדלת, איזשהו חפץ שמכשיל אותי בדרך, כמו למשל שזורקים שם את התיקים או את הנעליים, אולי יש ארון נעליים בדיוק בכניסה, דברים, אני רוצה שיהיה לי בערך מרחק של מטר, מטר וחצי מהכניסה, חף מכל דבר.
גם לשטיח?
שיהיה לי מעבר. שטיח בסדר.
אוקיי.
שטיח בסדר, כן, שטיח טוב. אבל לא חפצים שעומדים לי בדרך. אני צריכה מעבר חופשי, בסדר? זה דבר אחד. גם לפני הכניסה, לפעמים אני נכנסת לבתים, עוד לפני שנכנסתי אני רואה דלים, אגב, מטטה, נעליים. לא. נקי, נקי, עציץ, שימו עציץ, שיהיה ירוק בעיניים, שיהיה כיפי. הכניסה הזו זה כניסה לחיים שלכם, לא רק לבית שלכם, זו כניסה לחיים שלכם. זה כמו שאתם נכנסים, גם האנשים מבחוץ נכנסים לחיים שלכם מבחוץ. אפרופו עניין של להיכנס לחיים, מכירים את הקיר הזה, קיר תמונות משפחתיות?
כן.
מכירים את זה, נכון?
וואי, לגמרי.
מה שטוב בקיר תמונות משפחתיות זה הווייב, האנרגיה החיובית שמשתדרת שם. למה? אתם לא תשימו הרי תמונות עצובות. בדרך כלל אנחנו נשים קטעים טובים מהחיים שלנו. קטעים מחייכים מהחיים שלנו. וכשילד מגיע, פותח את הדלת, אחרי יום מאפן בבית ספר, שאולי הילדים קצת הציקו לו, ואז הוא פותח את הדלת ופתאום רואה את הכלב החמוד, עם ההורים המחייכים שלובי, זרוע, ביחד, מחובקים, כל המשפחה. זה מכניס אותנו כבר למשהו, זה כבר משפיע על המוד. אז זאת אומרת, זה ילד שבא ורואה את הדבר הזה, זה לא חייב להיות בכניסה, זה דרך אגב, אם אנשים רוצים לשמור על אינטימיות, יכולים לשים את זה בפרוסדור, באזורים קצת יותר בפנים, זה בסדר. או אנשים מבחוץ שנכנסים ורואים את האנרגיה המשפחתית הזו, זה גם ישר מכניס לאווירה הביתית שבתוך הבית והאנשים. אז אני מאוד ממליצה דרך אגב על קיר של תמונות משפחתיות. זה לגבי האנרגיה בבית. מבחינת גוונים דיברנו, זה צריך להתחבר למשפחה, לווייב של המשפחה, הצרכים שלנו. הבית צריך להתחבר לצרכים שלנו כמשפחה.
צורך, לא צורך, מעניין, צורך זה העניין.
לא מעניין מה השכנה עשתה, בדיוק, מה השכנה, מה אנחנו רואים באתרים, לא מעניין. אם מישהו יגיד לכם שבריקים, זה כבר לא בעניין, זה טרנדי וזה לא מעניין.
סליחה על הבורות, מה זה בריקים?
בריקים זה אבנים שהן מסוטטות כאלה, מיוחדות, ששמים אותם על כחיפוי של קיר. חיפוי של קיר.
אוקיי, כאילו אבן ירושלמית וכאלה, הדברים האלה?
כמו, אבל יש מלא סוגים של בריקים.
שהיה עשה חצי בית עם הדבר הזה, שם למדתי מה זה בריקים. לא היה את כל הצבעים, היה כאילו, היה, חטפו את זה מהר, אז היה רק צבע אחד, והיה תקוע עם צבע אחד. כן, בדיוק. במלאי נשאר רק צבע אחד, אז היה תקוע.
נכון. אז אל תקשיבו לטרנדים, תעשו מה שטוב לכם, זה מה שיעשה את הבית לכם.
ומה עם תאורה, למשל? איך זה קשור לאנרגיה?
עולם שלם. תאורה זה עולם שלם. לצערי הרב, אני נתקלת בבתים שמבחינתם תאורה זה סוג של מותרות. ואני שומעת, אני לא רואה טוב. אנחנו, הבית שלנו ממש מדכא
חשוך.
ועצוב וחשוך, ואנחנו לא מבינים למה. אז תאורה היום זה משרת פה שני כיוונים. אחד, פונקציה מאוד מאוד רצינית. Mm-hmm. זאת אומרת, מה זאת אומרת בפונקציה? פונקציה אני מדברת על תאורה שהיא פונקציונלית, נקודתית לאזורים מסוימים שאני רוצה להאיר. פונקציה שהיא תאורה הצפה. תאורת הצפה זה אומר שאם אני רוצה שכל האזור המסוים, הסלון, המטבח, יהיה מואר באותה רמה, זה תאורת הצפה. ומה עוד יש לי? עוד תאורת אווירה.
ומה עם תאורה מבחוץ? אור פנימי?
אור כאילו חיצוני? אור מבחוץ, חיצוני, זה תלוי איך אנחנו נחפה את החלונות.
אוקיי.
אוקיי, זה תלוי. אם אנחנו רוצים, כמו שאמרתי קודם, אנשים שכן אוהבים בית שהוא מואר, בהרבה מקרים הם לא ישימו וילונות, או שנשים וילונות שהם יותר שקופים.
אני.
את.
לא, כן, אני אוהבת את התאורה החיצונית.
את האור מבחוץ.
ממש.
נכון. דרך אגב, התאורה עצמה מגיעה בשני גוונים שאנשים תמיד שואלים אותי, אני אדבר על זה עכשיו קצת. גוונים שהם יותר צהבהבים וגוונים שהם יותר לבנבנים, ואנשים תמיד שואלים, מה? באיזה נשתמש? אז קודם כל, היותר צהבהב, קוראים לזה 3,000 קלווין בשפה המקצועית, פשוט תראו 3,000 על האריזה, אריזה של הנורה שאתם
פשוט.
קונים. פשוט,
כן,
מאוד, בדיוק.
לראות את זה.
ו-3,000 ו-4,000 ומעלה זה הלבנבנים יותר.
אוקיי.
מה זה אומר? תאורה שהיא יותר צהבהבה, היא לא ממש צהובה, היא פשוט לבן עם טיפה צהבהבות בה. אני מאוד ממליצה עליה. למה? קודם כל, היא שומרת לנו על תחושה נעימה בתוך הבית. הגוונים יותר מבליטים, או התאורה, סוג התאורה הזה מבליט את הגוונים של הבית. זאת אומרת, שאם בחרתי באדום, בטורקיז, בירוק, אני אראה את הצבע יותר יפה, יותר חי. כל העיצוב של הבית יהיה יותר יפה. היא גם יותר נעימה לעין עצמה, פחות מזיקה לעין עצמה. אם אנחנו הולכים על התאורה הלבנה יותר, מ-4,000 ומעלה, התאורה היא יותר קרה. באור עצמו, באווירה בתוך הבית, כל הגוונים יהיו שטוחים יותר. הם יהיו כאילו יותר לבנבנים. לא יהיה פה קונטרסט. זה לא יעמיק את הקונטרסט בתוך העיצוב של הבית. דבר שני, התחושה שלנו תהיה קרה, וכשהתחושה היא קרה יותר, גם מצב הרוח יכול ללכת יותר למקום הפחות שמח.
כן, ירוד.
Okay? יותר ירוד. עכשיו, שימו לב שככל שהתאורה יותר לבנה, מעל 4,000 קלווין, היא מזיקה לנו לישון העין. זאת אומרת, שאם אני שמה לי התאורה שהיא מעל 4,000 קלווין על אזור של עבודה, והנורה ממש מכוונת אליי לעיניים, במיוחד אצל ילדים שהם יותר רגישים, זה לא בריא. אז לכן אני תמיד הולכת, לכו על ה-3,000, למעט מקרים שקרו, אנשים שהם קצרי רואי וכבדי ראייה. אנשים מבוגרים או לא מבוגרים שפונים ואומרים לי, אנחנו חייבים תאורה חזקה בבית, כי אנחנו פשוט לא רואים טוב. במקרים כאלה, אין בעיה. אני זורמת עם 4,000 קלווין, עם התאורה קצת יותר לבנבנה. אני בוחרת לי את המקומות, כי יש אפשרות גם לשים תאורה שהיא תאורת אווירה, שהיא על הקירות למשל, או במקומות מוצנעים, שיכולה להיות בגוון אחר. כי בדרך כלל אנחנו לא מדליקים את הכל ביחד. צריך שהבית יהיה פחות או יותר אחיד מבחינת תאורה. זה לגבי גווני התאורה ועוצמת האור.
וואו, זה ממש עולם ומלואו.
זה עולם ומלואו.
ונראה לי רק אמרת כאילו גרגיר ממה ש...
וזה אחד הדברים שמשפיעים מאוד על מצב הרוח.
כן.
כשאנחנו נמצאים בבית שהתאורה שם לא מספיק טובה לנו, זה יכול להוריד לנו את מצב הרוח.
וואו.
זה פן אחד. הפן השני זה הוויזואלי, האסתטי, הסטיילינג. גופי תאורה היום זה כמו תכשיטים בבית.
וואו, בול.
זה פשוט, שימו לב, אני נכנסת לבתים שהפנדלים עדיין, אתם יודעים מה זה פנדל? פנדל זה מה שהקבלן השאיר עם החוט.
אוקיי.
אז אני רואה את זה עדיין בבתים, אחרי שכבר חיים שם 8, 9 ו-10 שנים, כאילו, תאורה, נו, השקענו בספה שעלתה איזה 80,000 שקל. אבל התאורה הזו, הגופי תאורה היום, התכשיטים, אתם באמת לא יודעים כמה זה מוסיף לתוך הבית. תראו פרויקטים ותראו דברים ש... זה מקסים, זה מקסים. אל תוותרו, אל תוותרו על גופי תאורה.
וואו, טוב, זה נשמע ממש שעולם ומלואו. אלי, מה יש לך להגיד מבחינה רגשית, נפשית, על עניין התאורה, על בחירת התאורה בבית?
דרך כלל, אנשים שהם, נגיד, דיכאוניים, מדוכדכים, אז הבית חשוך מאוד. כאילו, אין חשיבות לתאורה, זה הכל מוגף, התריסים, הכל כזה חשוך, וזה בא לידי ביטוי בכלל, בכללות התאורה. אדם שהוא יותר שמח, הוא יותר אופטימי, יותר... אז תמיד הכל מואר, הכל כזה... הכל יפה, אסתטי, מואר.
מרווח.
כן. אז זה הבדלים בין מצב למצב, אבל ההשתקפות של הרגשות באה לידי ביטוי בתוך ה... דרך התאורה. זה איזשהו מדד או אינדיקציה לגבי ה... מצב הנפשי רגשי של הבן אדם.
עולם ומלואו. טוב, תקשיבי, לא שמנו לב, אבל הזמן ממש עבר.
יש הרבה מה להגיד.
הרבה מה להגיד, ואני חייבת לציין שכל הפודקאסט, כל הרעיון פה, אני אומרת, יו, מה אני יכולה לשנות בבית? הבאת לי ממש חשק לשנות ולהזיז לך שדברים בבית. וככה גם אני אשמח שתספרי לנו איפה אפשר למצוא אותך ברשתות החברתיות, איך אפשר להגיע אלייך כדי שיהיה לנו הרבה יותר... קל לקחת את השירותים שלך.
איפה... אני לא נמצאת. זאת השאלה.
תשובה מעולה.
אוקיי, אז אני נמצאת בפייסבוק, אני נמצאת באינסטגרם.
בתור מירית גוטמני? איך לכתוב את זה?
פשוט תרשמו בגוגל מירית גוטמני.
אוקיי.
ועדיף אולי מירית גוטמני עיצוב ים תיכוני, לדקדק את זה קצת יותר. גם ביוטיוב, יש לי ערוץ משלי. בכל מקום, כן, אפשר למצוא אותי בהרבה הרבה מקומות. יש כמובן את האתר שלי. ששם אפשר לראות את מגוון העבודות, כי זה מאוד חשוב, כיוון שאתם תוכלו למצוא שם רנג' מאוד רחב בין עיצוב כפרי לעיצוב מודרני, לעיצוב מאוד מינימליסטי, לעיצוב מאוד עמוס וצבעוני. אפשר לראות שם את הכל, מכיוון שאני בעצם מלמדת את כל הסגנונות.
נכון, את גם מרצה.
אני מרצה ומלמדת. אני נותנת קורסים לעיצוב הבית, קורסים על השערה. לאנשים שיוכלו לעצב לעצמם את הבית שלהם, עם המון 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 טיפים, ואני מרצה בארגונים וחברות הייטק, בעצם כי זה חשוב. כי זה חשוב, אני מאוד מאמינה, האג'נדה שלי, וזה מה שאני מלמדת, ועם זה אני הולכת, שהסביבה משפיעה על האנרגיה שלנו, ועל הבריאות הנפשית שלנו, ותוך כדי זה על הבריאות הפיזית שלנו.
הכל, הכל קשור.
ומה אנחנו עושים פה אם לא, אנחנו לא רוצים לשפר את זה. אז תנו לי לעזור לכם במקום הזה, כמו שאתם עוזרים מהמקום שלכם.
לגמרי. עד כמה הכל קשור אחד בשני. נכון. וואי, מירית, ממש 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 שמחנו לארח אותך.
שמחתי להיות.
אני כמובן אתייג אותך, כשאני אעלה לרשתות החברתיות את הפודקאסט, אני גם אתייג אותך איפה יהיה אפשר למצוא אותך.
נהדר.
ואלי, תודה רבה.
תודה רבה, שמחתי.
ותודה רבה שהזנתם לנו, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא. ביי. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.